שלום. הורים ומחנכים רבים שעובדים עם נוער, מתפגרים, נתקלים בכל מיני התמודדויות בנושא של חינוך לצניעות. המאבק מול היצר בדור שלנו הפך לנושא מאוד מרכזי, ולא מעט מהשאלות של בני הנוער, ההתלבטויות וההתמודדויות שלהם, הם סביב נושאים שקשורים לענייני צניעות. אני מנהל של קו חם לנוער שקוראים לו חברים מקשיבים, ושם כמעט 40% מהשאלות של בני הנוער עוסקות סביב הנושאים האלה של צניעות, בינו לבינה, יצר, נפילות וכו' וכו'. ואני רוצה לתת כאן כמה נקודות עקרוניות מבחינת הגישה שלנו. כשאנחנו באים להסביר לנוער את הנושאים האלו, כשאנחנו באים להעביר את המסרים בצורה נכונה ומדויקת, מה חשוב שנרגיש, מה חשוב שיהיה לנו בראש, איזה דגשים מרכזיים חשוב להעביר להם, עוד לפני שמגיעים לנושאים הספציפיים, מה לומר בנושא של שמירת נגיעה ושל שמירת הברית וכולי וכולי. הנקודה הראשונה, זאת תחושה עמוקה שצריכה להיות בלב שלנו, של הערכה גדולה לנוער בכלל ולנוער הדתי בפרט. כי לגדול היום בעולם כל כך סוער, מבלבל, מטלטל, סותר, כמו שאנחנו חיים בו, זה לא דבר פשוט. ולמרות זאת, אנחנו רואים איך גדלים בני נוער ויוצאים אידיאליסטים, ערכיים, דתיים, בתוך עולם כזה, וזה דבר מרשים שלא צריך להקל בו ראש. לא מזמן, ישבה אצלי תלמידה בכיתה י' ואמרה שהכירה בחור בסניף, והתחיל להתפתח ביניהם איזשהו קשר, ויש ביניהם הרבה הערכה הדדית, והוא בחור מאוד איכותי ותורני, והם קיבלו החלטה לפני שבוע שהם מפסיקים את הקשר. למה? הכל טוב ביניהם, אבל זה לא הזמן עכשיו. והיא לא רוצה שזה יפריע לו בהתקדמות הרוחנית ובלימוד בישיבה, ובא לי תיאת שקצת קשה לה עכשיו בהתמודדות עם הלבד וההחלטה הזאת. ואמרתי לה, ואני אומר לכם, זה פשוט מעורר הערכה שלא לומר הערצה, כשאתה רואה נערים ונערות צעירים שמקבלים החלטות כאלה, איזה גבורה, איזה אומץ, איזה כוחות נפש, איזה שליטה של השכל על הרגש, צריך כדי להגיע לדבר כזה. וחשוב שנבין את המקום שהם נמצאים בו, שנעריך את הקושי שהם מתמודדים איתו, ולכן גם אם לפעמים הם פחות מצליחים והם נופלים, מובן איך הדברים האלה קורים. הגמרא בסרט פסחים בדף קי"ג מביאה את דברי רבי יוחנן, שאומר שלושה הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בכל יום. אחד מהם זה רווק אדר בקרח ואינו חוטא. עכשיו זה משפט שנאמר לפני אולי 1,000 שנה, שהקדוש ברוך הוא מאוד מעריך ומתפאר ברקיע כשיש רווק שהוא לא נשוי ויש לו התמודדויות קשות עם היצר והוא לא חוטא. חושב לעצמי, מה כבר היה להם שם לפני 1,000 שנה? מה שנער בן 15 עם סמארטפון היום יכול להתעכל ב5 דקות, זה מה שהסבא שלו לא ראה ב-80 שנות חיים. אין עליה שוות בכלל, מה שהנוער מתמודד איתו היום, ולמרות הכל, יש הצלחות יפות ומרשימות. הרי הקדוש אמר שכל דבר קטן שמצליח בו אדם בדורות האלו, שקול לדברים גדולים שעשו אנשים גדולים ותנאים ואמוראים בדורות אחרים, ובוודאי כשמדובר בנער או נערה צעירים, צריך מאוד להעריך את הדבר הזה. וכמו שאמרתי קודם, זה נכון במיוחד לנוער הדתי, שהוא חי בעצם בסוג של קונפליקט בין שני עולמות. מצד אחד הם גדלים על עולם של תורה, של יראת שמיים, של מידות טובות. הם סופגים את זה בבית, בבית הספר, בתנועת הנוער. מצד שני, הנוער הדתי הוא גם מחובר מאוד לעולם הכללי, לעולם התרבותי, המערבי, עם כל הסרטים והפרסומות והמוזיקה והמסרים שהוא מעביר. ועולמות האלה הם חיים באיזשהו סתירה ביניהם, ולא פעם יש כל מיני קונפליקטים. אחד המקומות שבו הפער הזה מאוד בולט והקונפליקט מאוד חד, זה הנושא של בינו לבינה. כשמן הצד התורני, אז שומעים אמירות שאהבה זה דבר נפלא, זה דבר יקר, אבל לא עכשיו. בעזרת השם, אחרי החתונה, כדת משה וישראל. מצד שני, בכל עולם התרבות המערבי, עובר המסר שאהבה זה טעם החיים. זה הדבר שבשבילו שווה לחיות, זה האושר, זה הכיף, זה כל ההנאה שיש בחיים, זה בכיף הזה שיש בין המינים. ומילא, אם היה צריך להגיד להם לחכות ולהתאפק, שעתיים, שבועיים, אבל לפעמים נוצר פער של 10 שנים בין הרגע שמתפתחים הכוחות אצל נער או נערה, בגיל 12-11, ובין הרגע שבו יכולים לממש את זה בצורה קשירה כדת משה וישראל, בגיל 20 פלוס, זאת מלחמה קשה של 10 שנים, זה אתגר אדיר, זה ניסיון עצום, ולפום צער האגרה. ולכן הדבר הראשון זה באמת הבנה של המקום של הנוער, והערכה גדולה להתמודדות שהוא נמצא בה. נקודה השנייה, והיא מקום גבוה יותר, ברמה האמונית. אנחנו רואים שבדור שלנו יש הרבה מאוד ניסיונות בתחום הזה של צניעות והתמודדות עם היצר. השאלה היא למה? מה פתאום הקדוש ברוך הוא הפיל עלינו את התיק הזה של כל האינטרנט הפרוץ והמתירנות שיש היום? מה עשינו שמגיע לנו, לדור שלנו, להתמודד עם מין דברים קשים שכאלה? הפסוק אומר, השם צדיק יבחן. והחידוש שמתברר פה הוא שהקדוש ברוך הוא מעמיד בניסיון. הקדוש ברוך הוא מציב קשיים ומכשולים דווקא בפני הצדיקים. מה שאומר, שאם הקדוש ברוך הוא נותן לדור שלנו כאלה ניסיונות קשים, כנראה שהוא מאוד מעריך אותו. ודור הגאולה זה דור עם כוחות גדולים ועם נשמות גדולות ועם פוטנציאל עצום. בגלל זה הקדוש ברוך הוא מעמיד אותו בכאלה ניסיונות קשים. המשנה בסוף מסכת סוטה מדברת על אחד מסימני הגאולה, חוצפה יסגה, חוצפה תגדל. האם חוצפה זה רק דבר שלילי? ואנחנו בהחלט פוגשים אותו גם הפן השלילי שלו, של פריצת גבולות, של אובדן מעמד בעלי סמכות, של בוטות, של גסות. אבל כלומר זאת מדבר גם על הצד החיובי של החוצפה הזאת, ככלי שמאפשר לגלות סתרי תורה ולחשוף כל מיני סודות. גם בדור שלנו אנחנו רואים אור גדול וצל גדול. מצד אחד יש שדרוג באיכות הנישואים, רמת הקשר שיש היום בין בעל לאישה, זה לא רק שותפות טכנית כמו שאולי היה מאוד מצוי בדורות קודמים, מחפשים פה עומק, אהבה, רומנטיקה, וזה דבר חיובי. מצד שני אנחנו גם רואים את הצל, כמה מערכות יחסים זולות, שטחיות, גסות, חיצוניות יש היום, שמתמקדות רק בפן הגופני, החיצוני ותו לא. אם בעבר המאבק היה על עץ הדעת, שזה הדבר שבו הסתבך אדם הראשון, המאבק של הדור שלנו זה על עץ החיים. וכוח החיים הגדול ביותר זה דרך יצר הימין, יצר העריות, שזה הכוח שמאפשר לאדם להיות שותף עם ריבונו של עולם ולהביא חיים לעולם. אבל הכוח הגרעיני הזה זה גם דבר שמאפשר ליפול ולהגיע למקומות לא טובים, אם לא יודעים לנווט את האש הזאת בצורה נכונה. ויש משפט מופלא שאמר רב צדוק הכהן מלובלין בספר צדקת הצדיק באות ממתת, הוא אומר שם חידוש. הוא אומר שאדם ידע שדווקא במקום שבו יש לו יותר ניסיונות ויותר נפילות, והוא רואה שהיצר מתקיף אותו ומשגע אותו, שידע שדווקא בתחום הזה יש לו פוטנציאל להגיע רחוק, להצליח, להגיע למקומות הגבוהים ביותר ולהיות נקי בזה. ואם זה נכון בפרט, זה נכון גם בכלל, וכתוב גם בזוהר, שהעיקר התיקון של הדור זה בנושא הזה של צניעות ושל תיקון הברית, יצר החיים, עץ החיים, זה המשימה של הדור שלנו, לתקן את הנושא הזה של אהבה, של חיים, של הקשר בין המינים, ולהביא אותו למקומות הגבוהים שלו. משפט אחרון בהקשר הזה, אנחנו מאמינים שאם הקדוש ברוך הוא מעמיד את הדור שלנו בניסיונות האלה, יש לנו את אפשרות להתמודד ולהצליח בהם. נקודה השלישית, מבחינת הגישה שלנו בנושאים האלו, זה הנושא של האלטרנטיבה. אני חושב שדווקא בתחום הזה אפשר לראות בעיניים עד כמה לדרך של התורה, של צניעות, של התגברות, בעצם אין אלטרנטיבה. אתם יודעים ששאלו פעם איזה קשיש בן 100, איך אתה מרגיש היום? הוא אמר, ביחס לאלטרנטיבה טוב. אתם כבר מבינים לבד מה אלטרנטיבה. ואם בכל מיני נושאים כמו לשמור שעות בין בשר לחלב, קשה לי יותר להסביר מה יצא לך אם אתה תשמור על זה. אבל אני אומר, זאת ההלכה, אתה מתאמץ לשמור. דווקא בתחום הזה של אהבה, של צניעות, אפשר לראות בעיניים. איך מי שמחפש באמת אהבה, מי שרוצה זוגיות טובה, בריאה, אהבת אמת, יש דרך להשיג את זה. והאלטרנטיבה לא עובדת. כי העולם המערבי שבחר בדרך של מתירנות ופריצת גבולות, מדבר המון על אהבה, אבל הוא נמצא בחורבן מוחלט בתחום הזה. אחד המקומות הבולטים לזה זה במוסד הנישואים, שזה אמור להיות השיא, ההצלחה של האהבה, זה לא עובד. בארצות הברית יש 50% גירושים, בישראל זה כמעט 40%. אנשים כבר מראש לא מתחתנים, כי כבר ברור שזה לא יעבוד. יש ייאוש מכל הנושא הזה. המלך עירום. כי כשאין לך כללים, ואין שיטה, ואין גבולות, ואין יכולת של התגברות, זה לא עובד, זה לא עובד. הדרך של היהדות, לא אגיד שהיא פשוטה ליישום, אבל היתרון שלה זה שהיא עובדת. מי שרוצה באמת אהבת אמת, עמוקה, יציבה, משמעותית, הדרך של התורה מובילה אותו בביטחה אל המקום הזה. הנקודה הרביעית שעליה נדבר זה הנושא של מוטיב ההתגברות, שזה יסוד מאוד משמעותי ביהדות. אנחנו מברכים כל בוקר עוזר ישראל בגבורה, והיכולת להתגבר ולהמתין זה משהו שיש לו משמעות רבה לטוב ולרע. חטא העגל בעצם הוא היה חוסר היכולת להמתין עוד קצת, עוד כמה שעות עד שמשה יגיע. והרבה מהחטאים הם תלויים בנקודה הזאת של חוסר היכולת להתגבר. אי אפשר לחכות. ההלכה מאוד מכוונת אותנו לאמן את השריר הזה בנפש. דוגמה, בן אדם חוזר הביתה בליל שבת, הוא רעב, כבר כמה שעות חלפו מאז ארוחת הצהריים. אשתו עשתה אוכל נהדר, הוא מריח אותו עד לפה. האם מיד הוא אוכל? איפה? דבר ראשון, שלום עליכם מלאכי. גמר שלום עליכם, הוא יכול לאכול? לא. אשת חיל מי ימצא? שר אשת חיל. אפשר לאכול? קידוש. לא השמיים וארץ וכל צבא? גמר קידוש. יש כאלה שעושים ברכת הבנים, גם אם לא, הולכים איתו לידיים. נתה לי ידיים הבן אדם, אפשר כבר לאכול? צריך לברך. המוציא. עד שמגיעים לשלב שבו בן אדם יכול לנעוץ שיניו בבשר, שהוא חיכה לא כל כך הרבה, עוברים איזה 5-6 שלבים. אני כבר לא מדבר איתכם על אל הסדר. עד שאנשים מגיעים לחזון הנכסף של שולחן עורך, גלות מצרים עוברת עליהם. כמה שלבים צריך לעבור בשביל להגיע לרגע הזה. תגידו, מה זה עושה לנו? זה שאתה מתרגל לשמור כמה שעות בין בשר לחלב. שלפני שאתה אוכל משהו אתה ממתין ואתה מברך עליו. זה הופך אותנו לאנשים אחרים. זה מפתח בתוכנו את היכולת להתגבר, לדחות סיפוקים. מי שירצה ימצא ברשת פרטים על מחקר המרשמלו. מחקר מרתק ומשעשע שגילה שהדבר המשמעותי ביותר להצלחה בחיים, לא משנה באיזה תחום, בפוליטיקה, בעסקים, בצבא, בלימוד תורה, זה לאו דווקא מי שהיה הכי חכם, הכי מבריק, הכי שנון, הכי יפה, הכי עשיר. זה אדם שהיה לו את היכולת להתגבר, לדחות סיפוקים ולחכות בגיל 5. זה הכלי הכי חזק להצליח בו בחיים. ובעניין הזה אנחנו מקבלים כלי מאוד חזק. כל אדם שהולך בדרך התורה וההלכה, כי מי שיש שומר שבת ושומר נגיעה ושומר על הלשון, גם כשצריך בצבא לעשות שמירה, וגם כשצריך לשמור על המשקל שלו, זה אותו קו שחורז את הכל. היכולת להתגבר, לשמור, להמתין, עד שאתה מגיע למה שאתה רוצה. נקודה חמישית, זה הנושא של התשובה. שחשוב מאוד לפתח אותו ולהעצים אותו, כי אנחנו נתקל בהרבה מקרים של נפילות. וכאן הבעיה, כך אומרים בעלי המוסר, יותר מאשר הנפילה, זה במה שקורה בעקבותיה. הערס של הנחש, הנזק הגדול שלו, זה לאו דווקא בהקשה. הניצה של השיניים היא כואבת, אבל זה כמו זריקה של הרופא, זה דוקר. הנזק הגדול זה במה שקורה לאחר מכן. הערס של הנחש שחדר אל תוך מערכת הדם, ומשם הוא הולך ומתפשט. הנחש כבר מזמן לא פה, אבל הערס הזה מחלחל ומשפיע, וזה מה שהורג את האדם. גם העצר רק אחם אמרו, הדבר הקטן זה שהוא מפיל את האדם בחטא. הדבר הגדול זה התחושה שהוא גורם לו אחר כך. תחושה ש... תראה מה עשית, אתה פשוט אפס, אתה רשע, אתה לא שווה כלום, אתה לא מסוגל לשום דבר. אדם שמרגיש ככה, בפעם הבאה שיהיה לו ניסיון, יש לו יותר סיכוי לעמוד בו? או שבדיוק להפך. זה רק יפיל אותו יותר בקלות בפעם הבאה, זה המובן הפשוט של עבירה גוררת עבירה. וכאן אנחנו צריכים לשנן ולהפנים את הכוח העמוק של התשובה. את מה שחזל אמרו שאין דבר שעומד בפני התשובה. את זה שבעלי תשובה גדולים מצדיקים גמורים. אנחנו יודעים לצטט את זה, לא בטוח שפנמנו בזה עד הסוף. יש משפט מופלא של הנתיבות שלום שאומר שמי שחושב שאחרי שהוא עשה את העבירה הכי גדולה בעולם, הוא לא יכול להתפלל, הוא לא יכול ללמוד תורה, שידע שהוא לא דרך על מפתן החסידות, ויש אומרים שלא דרך על מפתן היהדות. כלומר, אמונת יסוד בעולם היהדות זה שהקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה, ותמיד היא אפשרית. וגם על מה שכתוב בזוהר, על הנושא של שמירת הברית, שאין תשובה, כבר כתוב במקום אחר שיש תשובה, והסביר השלה ואחרים, שאין תשובה קטנה, אבל יש תשובה גדולה, ותשובה מאהבה ולימוד תורה, יכול לתקן. את הכל, וזה מסר שחשוב כל הזמן לטפטף אותו. חשוב לנו גם להעביר את המסר שהניצחון על היצר הוא לא נמדד רק בכילוי הטוטלי שלו, אלא גם בזה שעשינו צעד אחד של התקדמות. אם אדם היה נופל 8 פעמים בשבוע ועכשיו הוא נופל רק 5, נכון, עוד לא הגיע ליעד הסופי, אבל זה כבר ניצחון, זה כבר מצוין. הרגשה של הכל או לא כלום, זה צעד של היצר הרע וצריך להתנער ממנה. מעבר לזה, וזאת נקודה אולי שישית אם אני סופר נכון, וזה היחס שלנו לעבירות. שמעתי פעם אחד הרבנים החשובים בדור שאמר שבעצם לכאורה אדם שעובר עבירה היה המקום להיפטר, כי חז"ל כבר אמרו, אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אדם היה יכול להגיש בקשה לפטור בתביעה בבית דין של מעלה על חוסר שפיות זמנית. עבירה זה סוג של רוח שטות, זה לא אני באמת, זה רוח שטות זרה שנכנסה בי. ביחס לזה לעבירה בתור משהו חיצוני, עבירה זה גם מלשון עבר, זה משהו שהיה ועבר, רק אתה אל תתקע בו, אל תראה בו את חזות הכל. אנחנו באמת, זה אנחנו הטובים, אנחנו עם הרצון להיות קרובים להשם, להצליח. אלוקיי נשמה שנתת בי תאוריי. מקובלים מדברים על זה שגם החטא הוא לא פוגם בנשמה, הוא לא פוגם במקום הפנימי, הוא רק בקליפה, בחיצוניות. אפשר להתנער ממנו, אפשר להעביר אותו הלאה ולחזור לעיקר, שזה המקום הטוב. העבירה זה הדבר החיצוני והתפל, והמצווה היא העיקר. זה היחס שחשוב מאוד מאוד להפנים אותו ולהאמין בו. הדבר האחרון שעליו נדבר, השביעי במספר, בתחבולות תעשה לך מלחמה. כשאנחנו עומדים מול מאבק ביצר, אז צריך פה לנקוט בכל מיני אמצעים, כמו שהוא נוקט באמצעים נגדנו. ואמרו חכמים כי תצא למלחמה על אויביך, יש את המלחמה נגד האויבים שבחוץ ויש את המלחמה נגד האויבים שבפנים, ובמלחמה הזאת יש כללים ושיטות. אני אגיד אחת מהן, אחת המועילות והמפורסמות. בעלי המוסר אמרו שיצר הרע הוא דומה לליסטים כתום רגליים שיושב בפרשת דרכים ומלסתם את הבריות. כלומר, איזשהו שודד בריון שנמצא באיזושהי פרשת דרכים וכל מי שעובר נופל לידיו, חבל על הזמן, יצא ממנו בשן ועין. מה אפשר לעשות, תגידו? התשובה היא שאפשר פשוט לעקוף, לא להיכנס איתו ראש בראש. היה לי תלמיד שנתן לזה פעם המחשה מתחום הכדורסל, הוא אמר לי זה כמו סבוניס. מי זה סבוניס? הוא היה שחקן כדורסל אירופאי, בגובה ככה 2.30 מטר, כמו אני פעמיים, אבל לא רק לגובה, גם לרוחב. כשהמקרר הזה היה עומד לך מתחת הסל עם הכדור בידיים, אין מה לעשות, הוא היה פשוט מכניס בפנים מנהר לימין ולשמאל, אתה לא יכול לעשות נגדו כלום. אז תגידו, טוב, מה בכל זאת אפשר? התשובה מאוד פשוטה, אתה צריך לעשות כל מאמץ כדי שלא ימסרו לו את הכדור. ברגע שהכדור אצלו אתה לא יכול עליו, תדאג מראש שלא ימסרו לו. אותו דבר היצר הרע, כשאתה מגיע למקום שאתה בהתמודדות חזיתית איתו מאוד קשה, תדאג מראש, תהיה חכם לא להיכנס לבורות האלה. ובעניין הזה כל אחד מכיר את עצמו, נקודות שיותר קשה לו איתם, כשבן אדם לבד בלילה מול האינטרנט ואין פה אף אחד ואינטרנט פרוץ בכלל, קשה לו ליפול. אל תיכנס למקום הזה, כשאתה לבד בבית אל תגלוש, תעשה דברים אחרים, תדאג מראש לשים חסימה במחשב. כשאת הולכת עם קבוצה מסוימת של בנות, את כבר מכירה על איזה מקומות הם הולכים, איזה אווירה תהיה, אז תבחרי לחברות שיותר טוב לך איתם, שיותר מושכות אותך למקום הטוב. אדם מכיר את עצמו ויכול מראש לתכנן, לדאוג לא להיכנס למקומות שאליהם הוא ייפול מהם בקלות. האמת היא שכל הלכות ייחוד פועלות בשיטה הזאת לא להיכנס לסיטואציות שקל ייפול בהם. דיברנו כאן על 7 עקרונות, 7 כלים, תובנות, שכשאנחנו באים לחנך ולעסוק בנושאים האלה של צניעות, ולא רק, חשוב שיהיו לנגד עינינו. מה לעשות בנושאים ספציפיים, מה להגיד, אז זה כבר נושא לשיעור בפני עצמו. ברכה והצלחה, להתראות.